בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור תניא פרק מ"ט, שעה טובה ומוצלחת. היום לא כל כך התאפשר העניין של הזום וראייה, אבל באופן של שמיעה זה גם ילך. אנחנו נמצאים בפרק מ"ט, כמיטב הרגלנו בקודש, בתחילת כל פרק אנחנו מעמידים את הפרק והמפה הכללית שלו בתניא. ואיפה פרק מ"ט נמצא? פרק מ"ט הוא בעצם מתקרב לסיומת, הוא מתקרב לסיומת של הסדרה שהתחלנו בפרק מ"ו, שזה סדרה בתוך סדרה. אנחנו נמצאים בתוך הסדרה הכללית של פיתוח הרגשות לקדוש ברוך הוא, אהבת השם, יראת השם, סוגים של יראה, סוגים של אהבה. ובתוך הפרק הזה אדמו"ר הזקן בפרק מ"ו העמיד את האהבה שנקראת כמיים הפנים לפנים, שזה הסוג האהבה שיהודי מתבונן בטוב שהקדוש ברוך הוא עושה לו ועד כמה שהוא מתאמץ בשבילו, וזה מעורר את היהודי לאהוב אותו בחזרה, באהבת השם. ובדבר הזה, מה שמיוחד באהבה הזו, שככל שאדם מרגיש שהוא יותר גרוע, ומי אני ומה אני, זה מעצים יותר את הקטע של של לאהוב יותר. כי בדרך כלל אתה אומר, אני לא מבין מספיק, אני לא טוב מספיק. אז אם אני לא טוב מספיק, אז אולי אני לא יכול לאהוב מספיק. אבל פה, ממה נובעת האהבה? מהערכה על זה שהקדוש ברוך הוא יורד אליך, כמו שהוא יורד למנובל באשפה וכו' וכו'. אז ככל שאני יותר גרוע, זה רק סיבה יותר חזקה לאהוב אותו. וזה המיוחד באהבה של כמיים הפנים לפנים. בהמשך הפרקים, הדבר הזה כן פירט את זה, איך שזה נוגע לכל אחד ואחד בכל יום ויום. ובפרק מ"ח, שהתחלנו אותו וסיימנו אותו במהלך השבוע הזה, הדבר הזה כן הרחיב על הצמצום שהקדוש ברוך הוא עובר. למה הוא הרחיב על זה? כדי שנבין שהצמצום, כמה הקדוש ברוך הוא בעצם משקיע ומצמצם את עצמו ויורד עוד דרגה, כי מאין סוף לא יכול להגיע נבראים מוגבלים. וכל הירידה להוות נבראים מוגבלים נועדה בשביל מה? בשביל להגיע ליהודי, להגיע לבן אדם פה למטה בעולם התחתון. אז כשבן אדם מתבונן עד כמה הירידה היא גדולה, זה בעצם אמור לעורר אצלו אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. פרק מ"ט, אדמו"ר הזקן מסיים את נושא הצמצומים וחוזר חזרה לתחילת הסדרה הזאת ואומר, אוקיי, ועכשיו תבין כמה אלוקים מתאמץ בשבילך, וגם תאריך את זה ותאהב אותו כמיים הפנים לפנים. על הדרך, בסיום הפרק, אנחנו גם נזכה להתבונן בקטע בתפילה, בקטע של ברכות קריאת שמע וקריאת שמע, ונבין את זה יותר טוב, שזה גם יהיה לנו גם מה שנקרא לחיים, מה להתבונן בדברים האלה. אז בואו נצא לדרך. אני מקווה שהיום אתם עם ספרים נמצאים. פרק מ"ט נמצא בתניא בעמוד 136. אנחנו נלמד את שני השיעורים, השיעור של היום והשיעור של מחר, כי אנחנו נמצאים בערב שבת קודש. אוקיי, פרק מ"ט. והנה, אף כי פרטי בחינות ההסתר וההלם, אור אין סוף ברוך הוא, בהשתלשלות העולמות עד שנברא העולם הזה הגשמי עצמו, העולם הזה הגשמי, עצמו מספר. זאת אומרת, כמו שגם אדמו"ר הזקן אמר בפרק מ"ח, אנחנו לא יכולים לרדת עכשיו לכל פרטי הצמצומים. למה? כי אין מטרת הספר הזה ללמד אותנו קבלה וצמצומים. מטרת הספר הוא ללמד את היהודי כיצד לעבוד את השם וכיצד לעשות את זה מתוך אהבת השם ויראת השם. אז הוא נכנס פה לנושא של הצמצום כדי שנבין יותר טוב ושנעריך, אבל הוא לא מעריך בעניין, אלא מה שרלוונטי לעניין שלנו. אז גם פה הוא אומר, יש הרבה פרטים. בפרק מ"ח הוא בעיקר דיבר על הצמצום הראשון, על הצמצום שהקדוש ברוך הוא סילק את אורו הגדול על הצד, ומזה הוא המשיך. אבל בפרק הזה הוא אומר, לא רק שיש צמצום אחד, צמצום ראשון, אלא יש עוד הרבה הרבה צמצומים בכל השתלשלות העולמות עד שנברא העולם הזה הגשמי. לא רק צמצום אחד, אלא יש עוד כמה צמצומים. ואיך הוא אומר? עצמו מספר. יש הרבה הרבה צמצומים שאפילו אי אפשר לתאר אותם. ומינים, אני ממשיך לקרוא בפנים, ומינים ממינים שונים, כידוע לתואמים מעץ החיים. זאת אומרת, מה זה התואמים מעץ החיים? אותם אלה, ידוע שתורת הסוד, תורת הקבלה, נקראת עץ החיים, בשונה מתורת הנגלה שהיא נקראת עץ הדעת, תורת הקבלה נקראת עץ החיים. בנוסף לזה גם, כל הנושא של צמצום הראשון שדיברנו עליו, מאיפה הוא באמת מוזכר, הוא מוזכר בספר עץ חיים של רבי חיים ויטל, תלמידו של האריזל. ולכן אדמו"ר הזקן בעצם מרמז פה שאלה שטעמו מעץ החיים, אלה שטעמו מהספר הזה, עץ חיים, וגם אלה שטעמו מסודות התורה, הם מבינים את פרטי הצמצומים. אבל עדיין אדמו"ר הזקן, איך אומרים, פטור בלא כלום אי אפשר. אז אדמו"ר הזקן כן נותן לנו פה באופן כללי, קווים כלליים, לריבוי הצמצומים שבין הצמצום הראשון ועד העולמות שלנו. מה באופן כללי? נמשיך לקרוא. אך דרך כלל הם שלושה מיני צמצומים עצומים כלליים לשלושה מיני עולמות כלליים. באופן כללי יש שלושה מיני צמצומים. למה יש שלושה? בין העולמות, בין אצילות לבריאה, בין בריאה ליצירה וניצירה לעשייה. לכאורה נשאלת השאלה, לכאורה אמור להיות ארבע צמצומים. צמצום אחד לפני עולם האצילות. אדמו"ר הזקן יסביר לנו פה שעולם האצילות לא נכנס פה במספר הזה, בגלל שאצלו, בעולם האצילות מאיר האור אינסוף בלי צמצום בעצם. אבל בואו נראה את זה במילים שלו. אז הוא אומר, לשלושה מיני עולמות כלליים, ובכל כלל, זאת אומרת, בכל צמצום כללי כזה, יש ריבו רבבות פרטיים. זאת אומרת, יש צמצומים גדולים, כלליים, אבל בכל עולם ועולם יש עוד צמצום ועוד צמצום, רבבות צמצומים, בין דרגה לדרגה, בין מידה למידה, בין ספירה לספירה, יש עוד הרבה הרבה צמצומים. מה הם שלושת הצמצומים הכלליים? והם שלושה עולמות בריאה, יצירה, עשייה. עכשיו הוא מסביר פה כי עולם האצילות הוא אלוקות ממש. אז לכן עולם האצילות לא נכנס פה בתוך החשבון של הצמצומים הכלליים, כי באמת בעולם האצילות מאיר האור אינסוף של הקדוש ברוך הוא בגילוי, לכן הוא נקרא עולם האחדות, שבו באמת אין צמצום והסתר. אבל הצמצומים הכלליים איכן נמצאים? מעולמות בריאה, יצירה ועשייה למטה. מה התהליך שעובר בין כל עולם לעולם? אז כדי לברוא עולם הבריאה, זאת אומרת, אצילות הוא אלוקות ממש, שם מאיר האור של הקדוש ברוך הוא. אבל בשביל לרדת מאצילות לעולם הבריאה, כדי לברוא עולם הבריאה, שמה כבר יש בעולם הבריאה? שהן נשמות ומלאכים עליונים, אשר עבודתם להשם בבחינת חוכמה, בינה ודעת המתלבשים מהם. והם משיגים ומקבלים מהם. אז כדי להגיע מעולם האצילות, שהוא אלוקות ממש, שהוא עולם האחדות, שם אין פירוד, שם אתה מרגיש ואתה חש רק את האלוקות, בשביל להגיע לעולם הבריאה, ששם אמנם זה גבוה, זה עולם השכל, זה נחשב עולם השכל, זה מאוד מאוד גבוה, אבל עדיין זה כבר הגבלה לעומת אלוקות ממש, כי כשהדבר הוא כבר נהיה מובן אצלך, שהוא נהיה נתפס בשכל, אז הוא כבר יורד מהאינסופיות שלו, הוא כבר מתלבש במשהו מסוים, אז בשביל להגיע לדבר כזה צריך צמצום עצום. לכן הוא אומר פה בפנים, והם משיגים ומקבלים מהם. ברגע שמתחיל השגה, בשביל זה אתה צריך מה? היה תחילה צמצום עצום, כנזכר לעיל. אז דבר ראשון, יש צמצום עצום בין אצילות לבין בריאה. ואותו דבר הוא מסביר, וכן מבריאה ליצירה. מה יש לנו בעולם היצירה? בעולם היצירה אנחנו יודעים שזה כבר עולם המלאכים. בריאה זה עולם הנשמות. הנשמות עניינם להשיג חוכמה, בינה ודעת. עולם היצירה זה עולם המלאכים, שמלאכים זה עולם הרגש, כמו שכבר הזכרנו בהרחבה בפרק למתחת, פרק למתת, שעולם הרגש הוא בעצם נחות מעולם השכל, אז בשביל לרדת משכל לרגש, האמת היא שככה זה גם בחיים. כדי, המעבר שבן אדם עובר מהבנה להרגשה, זה מעבר של דילוג. זה, הוא צריך, לא סתם יש שם איזשהו, לא סתם יש נתק לפעמים בין השכל לרגשות. כי השכל מבין משהו, הרגש בכלל נמצא בעולם אחר. אז כדי להגיע, כדי שזה יגיע לשם, אתה צריך לצמצם את עצמך. אתה צריך שהשכל, בשביל זה יש את מוח הדעת, כמו שהרחבנו בפרק מבית, שאתה מצמצם את עצמך ואתה מתחבר לדבר, אתה מפנים אותו ברמה כזאת שאתה, אז ההפנמה היא לא פשוטה. ההפנמה היא עבודה. והעבודה הזאת היא בעצם הצמצום שהאדם עובר בתוכו כדי שזה בסופו של דבר יגיע לרגש. אגב, אותו דבר גם כשאתה יורד למטה יותר. על עצמן שקט. אותו דבר גם כשאתה יורד למטה יותר, הרי להגיע מרגש לביצוע, אתה גם צריך עוד צמצום. אז זה מה שהוא אומר פה בעצם בעולמות. זה מה שבעצם התהליך שהאלוקות עברה מעולם לעולם. אצילות בעצם אין שם שום מקום לנבראים בכלל. בריאה זה כבר מתחיל מקום לנברא, נברא מוגבל. אמנם זה נברא מוגבל עליון, אבל הוא מוגבל. יצירה שזה נמוך יותר, גם פה הוא צריך צמצום. אז בואו נראה במילים שלו. וכן מבריאה ליצירה. כי אור מעט מזער המתלבש בעולם הבריאה, גם שזה נמוך, אבל מה? עדיין הוא בחינת אין סוף לגבי עולם היצירה. זה הרי בלי גבול לעומת היצירה, זה הרי משהו אחר לגמרי. ואי אפשר להתלבש בו אלא על ידי צמצום והלם. אגב, זה באמת גם ככה, זה מתבטא בעוד פרט. כשאתה מתרגש עם משהו, אתה לא יכול שהשכל יעבוד. אם השכל כל הזמן יעבוד, אז הרגש באמת לא יפעל נכון. זאת אומרת, מה זה נכון? הרגש פחות יפעל. אנחנו רואים אנשים שהם שכליים, גם שהם מתרגשים, אתה רואה שההתרגשות לא התרגשות שכלית. כאילו הוא מתרגש, הוא מתרגש לפי, כמו שאומרים, שמה קורה שחבדניק מתחתן עם יקי, שיקי מתחתן עם חבדניקית, שהוא מאחר בדיוק ב-40 דקות. זאת אומרת, אנחנו לא נגד היקים חלילה, אבל לפעמים יש אנשים שהרגשות שלהם מאוד שכליים. למה? כי זה עולם אחר. כדי שהרגש יצליח לפעול, הוא צריך להיות מנותק מהשכל, במידה מסוימת. בעולמות זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר חזקה. כדי שעולם היצירה יהיה בשיא התוקף שלו, הוא חייב להיות מנותק מעולם הבריאה. אז האור הזה שמאיר בעולם הבריאה הוא אין סוף לגביו. הוא יבטל אותו ברמת האור שלו. לכן צריך צמצום ואלם. ואותו דבר גם שיורדים למטה, אני ממשיך לקרוא בפנים, וכן מיצירה לעשייה. וכמו שכתוב במקום אחר, יצירה לעשייה, הוא לא מרחיב פה כמעט, אבל מה זה יצירה לעשייה? עולם הרגש לעולם הביצוע. גם עולם הרגשות ועולם הביצוע, בן אדם שרק מתרגש, מתרגש, לפעמים מרוב התרגשות אתה יוצא מעולם אתה לא מצליח לבצע. כמו שאומרים על אהרון הכהן, שיש פרשיות תרומת תצווה, ואחר כך יש פרשיות ויקל ופקודי. אז ויקל פקודי כמעט חוזרים על תרומה ותצווה. שואלים למה לחזור על הכל? כדי להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. שבאמת הכל נעשה כמו התבנית האלוקית והכל. לכאורה, מה זאת אומרת שלא שינה? אלוקים ציווה אותך, למה שתשנה? מה הסיבה? מה מסבירים? מסבירים שיכול להיות שאתה מצטווה על משהו מסוים, וכשאתה מגיע לרמה רוחנית כל כך גבוהה, אתה נוטה לאבד את זה, כמו נדב ואביהו, שהם רצו כל כך את הדבקות שלהם, הם העדיפו את הדבקות שלהם מאשר את הכוונה האלוקית. אז לכן אומרים להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, שגם שהוא עומד מול המנורה וגם שהוא עומד מול אהרון הברית, הוא עושה בדיוק מה שהצטוו ממנו, זה גדולה אמיתית. אז אותו דבר כשמדברים על ההבדל בין עולם היצירה לעולם העשייה. עולם היצירה זה עולם הרגש. להגיע מרגש למעשה זה לא מגיע ככה לבד. כי הרגש, כל מהותו זה לברוח מהמעשה. אנחנו מכירים את עצמנו שכשאנחנו מתרגשים יותר מדי, לפעמים זה לא מוביל אותנו לעשייה יתרה. הפוך, הרגש דוחף להתרגש עוד, להתרגש עוד, להתרגש עוד. אז אתה שואל אותו, אבל מה זה? כמו שהיה חסיד אחד, חסיד לא חב"ד, שעבר אצל הרבי בדולרים. והרבי שאל אותו, נו, איך היה, מה היה אצלכם בשבת? אז החסיד אומר, היה טיש מאוד גדול, היה סעודה מאוד גדולה והיה נחמד. אז הרבי שאל אותו, מה היה? אז הוא עושה עם הידיים כזה, הוא עושה עם הידיים, היה... אז הרבי אומר לו, מה אתה עושה עם הידיים? מה זאת אומרת? כאילו, אני שואל אותך מה היה, תגיד לי מה היה. עכשיו, אותו חסיד לא עשה משהו טעות לכאורה. הוא באמת נהנה, אבל מה? ההנאה הזאת לא באה לידי ביטוי במשהו מעשי. אצל הרבי כל דבר היה צריך להגיע לביטוי מעשי. מה עשית עם זה? האם עשית עם זה משהו? השתנית או לא השתנית?
לא רק זה, אלא גם נהנית מזה, כאילו, בלי תועלת, כאילו.
כן? איך עשינו, לא מזמן, עשינו אירוע מסיבת ל"ג בעומר. אז מי שבא להופיע אצלנו אמר בסוף הערב, האם נהניתם או השתניתם? זאת אומרת, נהנית, אתה יכול ליהנות מפה עוד דרך, היה מוזיקה טובה, היה אוכל טוב. אבל האם השתנית? האם עשית משהו? לכן המעבר מעולם היצירה לעולם העשייה הוא גם חייב צמצום גדול, כי אתה צריך להתנתק לרגע מהרגשות ולהגיד מה עכשיו רוצים ממני, מה צריך. אז זה מיצירה לעשייה. עכשיו, הדבר הזה כן לא נכנס להסביר את זה בעריכות. אני קורא פה בסוגריים מרובעות, וכמו שכתוב במקום אחר, ביאור שלושה צמצומים אלו בעריכות לקרב אל שכלנו עדיין. ואז למה הוא כן מפרט פה בקטנה? כי הוא רוצה להגיע למשפט הבא. מה המשפט הבא? ותכלית כל הצמצומים, למה אלוקים עשה עוד צמצום ועוד צמצום? תחשבו, שלושה צמצומים כלליים ועוד רבבות פרטיים, למה כל זה? כדי לברוא גוף אדם החומרי. הכל בשבילנו, שאנחנו מי אנחנו? חתיכת רק אחד גדול, שנמצא חומרי וגשמי בעולם. ולמה הוא עשה את זה? למה הוא עשה אותנו? ולאקפיה לסיטרא אחא, כדי שבן אדם פה בעולם, עם ניסיונות, עם תאוות, עם רגשות שליליים, הוא יחוף, הוא יכופף את הסיטרא אחא שלו, את היצר הרע. זה התכלית של כל הצמצומים האלה, בשביל זה אלוקים ירד עוד דרגה ועוד דרגה. ולהיות יתרון האור מן החושך. זאת אומרת, מה זה יתרון האור מן החושך? שהחושך עצמו יאיר, שבתוך החושך, מן החושך מגיע האור. שמה זה החושך בענייננו? שזה גוף האדם, החומרי. ואיך זה מתבטא? בהעלות האדם את נפשו האלוקית והחיונית ולבושיה, וכל כוחות הגוף כולן להשם לבדו. כשבן אדם משתלט על הגוף שלו, כמה שהוא יכול כמובן, לא מדובר, אגב, גם פה לא מדובר על צדיק וגם לא מדובר על בינוני אפילו. מדובר על בן אדם רגיל שמצליח להשתלט על עצמו, שמצליח לכופף את הנפש הבעמית שלו קצת יותר, בזכות שהוא מתבונן שהקדוש ברוך הוא עשה את הצמצום בשבילו, אבל זה התכלית. כמו שגם אמרנו את זה כבר, זה כל האדם ותכלית בריאתו, להיות לו יתברך דירה בעולמות התחתונים. זאת אומרת, אלוקים עשה את הכל בשבילנו. בעלות האדם את נפשו האלוקית והחיונית ולבושיה, וכל כוחות הגוף כולן להשם לבדו, כנזכר לאל באריכות, כי זה תכלית השתלשלות העולמות. אגב, הדבר הזה כן פה מחזיר אותנו לסדרה הכללית של התניא. הרי איך התניא בנוי? לא, זה לא שיעור סיכום, אבל איך התניא בנוי? התניא בנוי מזה שיש את מבנה הנפשות, המאבק, המלחמה, המנצח, המפסיד, הבינוני, והדרכים להגיע להיות בינוני עד סוף פרק חפי. מפרק חווה, ואדמור הזה כן, אחרי שהוא סיים את התיאוריה הכללית של הספר, התחיל להיכנס דוח ב... איך עושים את זה? איך מגיעים? איך מתמודדים עם כל מיני מצבים? אז היה לנו את הסדרה על השמחה, מחווה ועד עד למדלת. ואז, כדי שתשמח יותר בעבודת השם שלך, הוא אומר לך, בוא תבין את התמונה המלאה. אתה לא רק עושה פה את בשבילך שהכי טוב לך ואתה הכי שמח ואתה קשור לקדוש ברוך הוא, אלא אתה עושה פה את תכלית של כל העולם, וזה מה שהתחיל לפרק למדה, התכלית של כל העולם, התכלית של כל הבריאה, ימות המשיח, המעשה, שהמעשה הוא העיקר. אחר כך הוא אמר, אל תשכח, שלא תשכח, לא רק המעשה הוא העיקר אלא גם הכוונה, ומזה בעצם הגענו. זאת אומרת, אנחנו עדיין במפה הכללית של כל התניא, נמצאים פה בתחום הכוונה, בתחום פיתוח הרגשות, בתחום הזה. ולכן אדמור הזה כן כאן מחזיר אותנו לנושא הזה, ומה הוא אומר? כל הצמצומים האלה, הכל בשביל מה? בשבילך, ושאתה יכול לעשות את תכלית כוונת בריאת העולמות. אז אם אתה, אם בך הכל תלוי, ואלוקים עושה את הכל ויורד ונותן, מראה את האהבה שלו אליך, מה, אתה לא תחזיר לו אהבה? ודאי שתחזיר לו אהבה, כי זה תכלית השתלשלות העולמות. וכעת אדמור הזה כן חוזר לסגור גם את הפינה שפתחנו בפרק מ"ו. והנה אומר אדמור הזקן, אני פה ממש כמעט באמצע העמוד לקראת, יותר קרוב לסוף, סוף שורה, והנה כמיים הפנים לפנים. כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול הניח וסילק לצד אחד דרך משל את אורו הגדול הבלתי תכלית, וגנזו והסתירו בשלושת מיני צמצומים שונים, כמו שעכשיו הוא הסביר את שלושת מיני הצמצומים, והכל למה? בשביל אהבת האדם התחתון להעלותו להשם. פה הוא מוסיף משפט יפה, כי אהבה דוחקת את הבשר. מה זאת אומרת אהבה דוחקת את הבשר? שבן אדם מוכן לדחוק את עצמו, להזיז את עצמו, בשביל מה? בשביל מישהו אחר. זאת אומרת, לפעמים צפוף לי, קשה לי, אבל אם זה בא בשביל מישהו אחר, כן, שמעתי בדיוק היום בדיחה, שמספרים על איזה אחד, שוטר תנועה שתפס אברך נוהג ברכב, רכב קטן כזה, אתה יודע, רכב אברכים כמו שאומרים. יצאו מהרכב, הוא רואה שיש שם הרבה אנשים. קיצר, אנשים מתחילים לצאת, 15 איש יוצאים מהרכב. השוטר כולו באלם, נתן לו, דפק לו כזה דוח, אבל איזה דוח? ישר למשפט. קיצר, במשפט, הבן אדם, השופט שואל את הבן אדם, מה אתה אומר להגנתך? הוא אומר, אני חושב שהשוטר שלנו הוא זה. הוא אומר, הוזה? מה הוזה? מה זאת אומרת? כן, אני חושב שהוא דמיין. אין סיכוי שברכב כזה נכנסים 15 איש. זה אין סיכוי. אמר לשופט, מה זאת אומרת? הוא אומר, שורה. מה אומר? בוא, הנה הרכב פה בחוץ. תנסה להכניס 15 איש, בוא, כך. אז השופט בא להכניס אנשים, נכנס 1, 2, 3, 5, 6, 7, השמיני כבר אמר, לא יכול, זהו. יצא, אז השופט אמר, טוב, תשמע, כנראה יש משהו במה שהוא אומר, הוציא אותו זכאי. מחוץ לבית משפט, השופט פוגש את הבן אדם, אומר, תשמע, בינינו, זה הכי טוב במשפט, בסדר. אבל בינינו, אנחנו יודעים שהיה שם 15 איש, איך עשית את זה באמת? אז אומר, ההבדל הוא שה-15 איש שהיו ברכב, הם רצו להיכנס. 8 אנשים שהבאת, הם לא רצו להיכנס באמת. זאת אומרת, שכשאתה רוצה משהו, אתה יכול לדחוק את עצמך ולעשות את זה. אז אתה לא מסתכל, צפוף לי, לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שלם בירושלים. מה זאת אומרת, צר לי המקום? צר לי המקום, הכוונה שיכול להיות שהיה צפוף, אבל הוא לא הרגיש את הצפיפות הזאת. הוא לא הרגיש שיש משהו מיוחד בעניין הזה. אז זה אותו דבר הקדוש ברוך הוא. הוא לא מרגיש כביכול שצפוף לו כשהוא מצמצם את עצמו ומצמצם את עצמו, כי מה התכלית של הכוונה של כל הצמצומים האלה? התכלית היא באמת ליהודי, לבן אדם. אז בואו נמשיך לקרוא בפנים. והכל בשביל, כן, כי אהבה דוחקת את הבשר. אז אם ככה אלוקים עשה בשבילנו, דחק את עצמו בשבילי, על אחת כמה וכמה בכפלי כפליים לאין קץ, כי ראוי לאדם גם כן. אגב, הלשון הזאת מזכירה לי את פרק ט"ז, על כן יעתה לא יתברך, שם זה ברמה השכלית, אבל פרק מ"ט זה כבר ברמה הרגשית. ראוי לאדם, מה אמור להיות התגובה שלי להתבוננות הזאת? הרי לכל התבוננות יש תוצאה מסוימת, כמו שגם אמרנו פעם, שאדמור זקן מביא ארגז כלים, ומארגז כלים אתה יכול להשתמש להרבה מצבים, אז הוא מלמד אותך כל מיני מצבים איך להשתמש בכלים שיש לך. אז מה אמור להיות התוצאה של אותה התבוננות? התוצאה אמורה להיות שבן אדם אמור לצאת מעצמו לגמרי. הרי תתבונן בזה שאלוקים יצא מעצמו במה בשבילך, אז אתה תצא מעצמך בשבילו. לכן פה מגיעה התוצאה. על כן, על אחת כמה וכמה בכפלי כפליים לאין קץ, כי ראוי לאדם גם כן להניח ולעזוב כל אשר לו, מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל בשביל לדבקה בו יתברך. שימו לב שהתוצאה פה היא ממש ברמה עצומה, תעזוב הכל, הכל, מנפש ועד בשר, כל מה שיש לך בשביל מה, בשביל אלוקים. זה רמה גבוהה, נשמע רמה גבוהה, אבל אדמור זה כן מדבר פה לכל אחד ואחד. ואיך תדבק בו? בדבקה, חשיקה וחפצה. הוא מביא פה שלוש לשונות, דבקה, חשיקה וחפצה, הוא אומר שזה כנגד שלושת הצמצומים. דבקה, חשיקה וחפצה כנגד הצמצומים של בריאה, יצירה ועשייה. ולא יהיה שום מונע מבית ומחוץ, לא גוף ולא נפש ולא ממון ולא אישה ובנים. זאת אומרת, הוא אומר פה, מדובר פה על כל הרמות שלך, לא הגוף שלך. כשמדובר פה במשהו אלוקי, בשביל לתת משהו לאלוקים, אז זה יבוא על חשבונך, כן. אבל אתה לא תרגיש את זה, כי אתה מבין עד כמה הוא נותן לך גם. זה גם יבוא על חשבון הנפש שלך, כמו שאברהם אבינו מסר את נפשו, מסר את האידיאולוגיות שלו, וגם הממון, גם הכסף. מה זה כסף? כסף זה לא רק לתת צדקה, כסף זה אומר, אני לא משאיר לעצמי כלום. ויותר מזה, לא אישה ובנים. זה משפט שהוא קצת קשה בתניה, כן? מה זה לא אישה ובנים? מה, אם אשתי אומרת לי משהו, אני צריך זה? אז ברור שאדמור זה כן פה לא...
לשים עליה.
אז זהו, זה ברור שזה לא ככה. אדמור הזה כן, לא בא להגיד לבן אדם, לא בא להגיד לבן אדם, לא לכבד את אשתו, או לא לראות את הילדים שלו, הפוך. לפעמים אנחנו פשוט כל כך רוצים משהו, שאנחנו מתרצים את זה בתירוצים קדושים. יש לי התוועדות, אני חייב לצאת מהבית. מה יש לי התוועדות? מה זאת אומרת? יש בית. מי אמר שעכשיו הרצון האלוקי שתלך להתוועדות? אנחנו מחליטים מה אלוקים רוצה. ברגע שהגעת למסקנה שזה מה שאלוקים רוצה באמת, אז אני יכול, יש מה לדון. אבל ברגע שהכל מתחיל מהרצון שלך, אז אי אפשר שזה יבוא על חשבון האישה. זה גם סיפור ששמעתי הבוקר, שהיה איזה אחד שהיה בשיעור תורה. ובשיעור הרב אמר שיש הידור מסוים ליטול ידיים לתינוק כל פעם שהוא קם לאכול. אם זה ביום, בלילה, כל פעם שהוא מתעורר, התינוק, ליטול ידיים, עוד בעריסה, במיטה. אז הוא חוזר הביתה, כולו מבסוט, בדיוק אשתו ילדה לפני חצי שנה, והוא אומר לאשתו, תשמעי, מעכשיו כל פעם שהתינוק מתעורר בלילה, את צריכה ליטול ידיים. אז האישה תופס את הראש ולא יודעת מה לעשות עם עצמה. למה? כי הילד קם 8 פעמים בלילה. עכשיו הבעל לא שומע כלום כמובן, אתה לא שומע שום דבר. והוא חוזר ואומר לה, תשמעי, עכשיו צריך ליטול ידיים כל פעם. אז היא אמרה לו, אין דבר כזה, מה פתאום? היא מצד אחד, היא לא רוצה, מה הרב אמר? אם הרב אמר, זה הלכה, זה קדוש. אז היא אמרה, לא, תשלח תשאל את הרב שוב, מה פתאום? תגיד לו שאני ביקשתי לשאול שוב מה אומרת ההלכה הזאת. אז אותו בן אדם חזר לרב, הרב קלט שמה מדובר? מדובר בבן אדם שהוא בעצמו לא עושה שום דבר בשביל הילד, אבל העיקר שאשתו תעשה, למה לא? שאשתו תעשה זה טוב. אז הרב אמר לו, לא, תקשיב טוב. ההלכה היא שצריך ליטול ידיים לילד. אבל מי צריך לעשות את זה? זה התפקיד של הבעל דווקא. הבעל, הוא צריך לקום, הוא צריך כל פעם ליטול ולהביא את התינוק לאישה שהיא תאכיל אותו. אז הבעל שמע את זה, בכלל הוא הזדעזע קשות. התחיל להגיד לרב, תראה, שאתה דחק, לא בטוח שצריך, כן צריך, לא צריך. פתאום הוא מצא את כל התירוצים שבעולם. אותו דבר, כשאדמור הזקן כותב פה, לא אישה ולא בנים, לא הכוונה שלא צריך לשים על האישה, ולא הכוונה שצריך לא לספור את הילדים, אלא הכוונה היא שבאמת כשיש משהו שהוא באמת מבחינה אובייקטיבית הוא קדוש והוא נעלה, ולא רק כי אני רוצה, כי אני החלטתי שאני רוצה להיות קדוש על חשבון מישהו אחר, אז באמת המסירות נפש של אדם אמורה לבוא על חשבון כל הדברים שיש. עכשיו אנחנו ממשיכים גם את השיעור של מחר, ובזה יובן, אני שתי שורות מלמטה בעמוד סמכתת, ובזה יובן טוב טעם ודעת לתקנת חכמים שתקנו ברכות קריאת שמע 2 לפניה וכו'. זאת אומרת, עכשיו אדמור הזה כן אומר, בוא נראה את כל מה שאמרנו כאן, את היחס שהאדם מבין אחרי שהוא התבונן בכמיים פנים לפנים, מה התוצאה של זה. אז עכשיו נראה את זה, איך זה מתבטא בתפילה, וכאן זה מה שאמרתי, הבונוס שיהיה לנו מה להתבונן בקריאת שמע. אז אומר, למה תקנו ברכות קריאת שמע? יש ברכות קריאת שמע, אנחנו רואים שהם גם בבוקר, גם בערב, כל הזמן יש ברכות קריאת שמע. מה זה ברכות קריאת שמע? בבוקר זה ברכת יוצר אור, ואחר כך אהבת עולם. גם בערב יש לנו מעריב ערבים בחוכמה, ואחר כך אהבת עולם. יש שתי ברכות שהן לפני קריאת שמע. לכאורה נשאלת השאלה, כל ברכה שאתה מברך אותה, הברכה צריכה להיות קשורה למה שאתה מברך. אתה מניח תפילין, מה אתה מברך? אשר כדי שאנו סתם עצמם, נניח תפילין. אתה עושה משהו מסוים, אתה מברך ברכה שהיא קשורה לאותו דבר. אז כשאתה, לכאורה, נמצא בקריאת שמע, לכאורה נמצא בקריאת שמע, אז היית צריך, שלום עלייך,
אתם פה כבר...
באמצע זה שיעור, אני... באמצע זה שיעור, אני מקליט פה איזה שיעור. לחיים, לחיים. אז... בוא נמשיך. אז כל ברכה היא קשורה למה שאתה מברך עליה. מה זאת אומרת שאתה מברך עליה? אתה מברך על מה שאתה עושה. עכשיו, כשאתה אומר קריאת שמה, כל הקריאת שמה זה מסירות נפש, קריאת שמה זה השם אלוקנו, השם אחד, אחדות השם, אז מה הקשר פתאום של ברכות קריאת שמה, שפתאום מדברים איתך על השמש והירח, יוצר אור ואורי חושך ואהבת עולם אהבתנו, מה הקשר לקריאת שמה? איפה המסירות נפש בו? מה זה קשור? אז זה מה שאדמור הזה כן בא לקשר את קריאת שמה ולהסבר שהסברנו פה. ובזה יובן טוב טעם ודעת לתקנת חכמים שתקנו ברכות קריאת שמה, שתיים לפניה וכו'. ולכאורה, מקליף פה איזה שיעור. ולכאורה אין להם שייכות כלל עם קריאת שמה. כמו שכתוב הרשב"א ושאר פוסקים. מה הרשב"א שם כותב? מה האדמור הזה כן מפנה לרשב"א? שאם בן אדם קרא קריאת שמה לפני התפילה, יכול להיות שהוא כבר לא מחויב בקריאת שמה, אבל עדיין הוא יכול לברך את הברכות של קריאת שמה. למרות שהוא לא מחויב בכלל, בכל זאת הוא מברך את זה. אז למה באמת תקנו את זה? ולמה קראו אותן ברכות קריאת שמה? ולמה תקנו אותן לפניה דווקא? מה מיוחד הברכות האלה ומה השייכות שלהן לקריאת שמה? אלא, מסביר אדמו"ר הזקן, אנחנו נמצאים בעמוד 138, שלוש שורות מלמעלה, אלא משום שעיקר קריאת שמה לקיים בכל לבבך חולה בשני יצריך. מה זה בכל לבבך? כשכתוב שם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, מה זה לבבך? שני יצריך. מה זה שני יצריך? אנחנו תמיד יודעים. תעבוד את השם בשני היצרים, גם יצר טוב וגם יצר רע. פה אומר אדמו"ר הזקן, לא, שני יצריך זה לא שאתה עובד בשני היצרים, אלא שהיצר הטוב מתגבר, שהיצר הטוב כובש את היצר הרע. מה הוא אומר? דהיינו, לעמוד נגד כל מונע מאהבת השם. אז זה שני יצריך. ומה זה לבבך? למה הוא משתמש בלשון לבבך? כי יש דברים שאדם קשור אליהם בלב חזק, שאומרים לו שאם אתה אוהב את השם בכל לבבך, אתה מוכן גם לוותר עליהם. מה זה הדברים האלה? ולבבך הן האישה וילדיה. מה קורה באישה וילדיה? שלבבו של אדם קשורה בהם בטבעו. יש פה משהו לבן אדם שהוא קשור בטבע. אתם רואים שהדמור הזה כן לא מתעלם מהמציאות. ברור שיש קשר טבעי בין אב לילדים, בין בעל לאשתו, זה קשר שהוא טבעי. וכמו שאמרו רז"ל, על פסוק הוא אמר ויהי, זו אישה, הוא ציווה ויעמוד, אלו בנים. מה אנחנו רואים? שהקשר הוא עוצמתי והוא חזק, ולא משנה מה תעשה. אז לכן, אבל, ובכל זאת מה אומרים לך? ואהבת את השם וככה בכל לבבך. עכשיו, אני קצת אקדים את המאוחר. אז כדי שבן אדם באמת יוכל להגיע לרמה הזאת, הוא חייב להקדים את מה? את ההתבוננות של כמיים הפנים לפנים. ברגע שהוא יתבונן כמיים הפנים לפנים, זה יוביל אותו באמת באופן טבעי ללכל לבבך. כשהוא יבין שאלוקים ויתר, הרי בן אדם שואל את עצמו, מה אלוקים ויתר בשבילי? על מה הוא ויתר? אז כשאתה מתבונן בפרק ממחת וממתת, אתה מבין שאלוקים ויתר על העולמות העליונים, ויתר על הצמצם את עצמו, ויתר על האור אינסוף שלו, בשביל מה? בשבילך. אז אתה לא תוותר על האינסוף שלך, של הבלבבך, של הלב שלך? אתה תוותר. לכן, לפני קריאת שמה, אתה חייב את ברכות קריאת שמה. ואיך יבוא האדם, אני ממשיך לקרוא פה, איך יבוא האדם החומרי למידה זו, לכך, סליחה רגע, אני דילגתי שורה, ונפשך, תחילת שורה, ונפשך ומעודך כמשמעו, חיי ומזונה להפקיר הכל בשביל אהבת השם. כן, היה איזה אחד כפרי אחד שפעם באו מהקיסר ואמרו שכל אחד ייתן משהו לקיסר. אז הוא אמר, אם היה לי מיליון דולר הייתי מביא לו מיליון דולר, אם היה לי בית הייתי מביא לו בית. אז שאלו אותו בסוף, מה כן יש לך? יש לי תרנגול אחד. אז תביא את התרנגול. לא, זה אני לא יכול. כי להביא מה שאין לי זה תמיד כן, כיף וקל. אבל להביא את מה שיש לי, זה צריך התבוננות. הכל בשביל אהבת השם. ואיך יבוא האדם החומרי למידה זו? לכך סדרו תחילה ברכות יוצר אור. ומה נאמר ביוצר אור? שם נאמר ונשנה באריכות עניין וסדר המלאכים העומדים ברומו של עולם. מה אתה מבין מזה שאתה מדבר על המלאכים? שיש מלאכים כל כך גבוהים. כדי שתבין על מה אלוקים ויתר בשבילך. על המלאכים הגבוהים האלה שהם נמצאים שם ברום עולם, משמיעים בירה, יחד בכל דברי אלוקים חיים, ומלך עולם וכו' וכו'. אגב, זה בכלל עצה טובה, לפתוח את הספר ולקרוא את המילים. בתפילה לפעמים אנחנו ממהרים. אבל אם אנחנו רק נחשוב על המילים שכתובים שם, זה חומר להתבוננות. אני מקווה שלא בגללי עכשיו תעמדו היום ותתפעלו שעה יותר, חבל. אבל עדיין, יש מה להתבונן. אז הוא אומר ככה. ושם נאמר ונשנה בריחות עניין וסדר המלאכים העומדים ברומו של עולם, להודיע גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שכולם בטלים לאורו יתברך, ומשמיעים בעירה חולה ומקדישים איך שהם, הם בעצמם מתבטלים ברמה הכי גבוהה, ואומרים בעירה קדוש, מה זה קדוש? הם בעצמם משיגים שגם, גם מה שהם משיגים זה עדיין לא זה, הוא קדוש, הוא מובדל, שהוא מובדל מהם, ואינו מתלבש בהם מבחינת גילוי. אז איפה הוא כן נמצא? אלא מלוא כל הארץ כבודו. מה זה מלוא כל הארץ כבודו? היא כנסת ישראל למעלה וישראל למטה, כנזכר לאל. מה זה הארץ? הארץ זה הרצון של הקדוש ברוך הוא. הארץ זה כנסת ישראל, היא נקראת ארץ שרצתה לעשות רצון קונה, וזה גם כנסת ישראל שלמעלה. אז הוא עוזב את הכל, את הגילויים העליוניים ואת המלאכים שמתבטלים אליו. זה לא כמו אנשים שהם בכלל לא מתייחסים אליו, אלא הם מתבטלים אליו לגמרי, והוא בכל זאת עוזב אותם. תחשבו מלך גדול שיש לו שר שכל יום עובד אותו ועושה מה שהוא רוצה, והוא אומר, אתה יודע מה, עזוב, אני הולך לחוצפן הזה שם בחוץ. מה אתה רוצה מהחוצפן? יש לך פה שר שמכבד אותך. לא, אלוקי אומר, אני עוזב את הכל בשבילך. וכן האופנים וחיות הקודש, זה כבר נמוך יותר, מלאכים ונשמות זה עולם הבריאה. האופנים וחיות הקודש זה כבר עולם היצירה. שימו לב, זה שלושת הצמצומים שדיברנו עליהם. אז האופנים וחיות הקודש ברעש גדול וכולי, ברוך כבוד השם במקומו, לפי שאין יודעים ומשיגים מקומו. וכמו שכתוב, כי הוא לבדו, מרום וקדוש. הם פחות מהנשמות שכבר משיגים. הם אפילו לא משיגים, אבל הם מתרגשים. הם מתרגשים מזה שהם לא משיגים. ואחר כך, זה כל זה בברכה הראשונה של יוצר אור. אחר כך מגיעה ברכה שנייה, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. מה זאת אומרת אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו? הוא משתמש פה במילים, השם אלוקנו. מה זה אלוקנו? הזכרנו כבר בפרקים הקודמים שאלוקנו זה אלוקים שלנו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק. הוא לא אלוקים של כל העולם, הוא כן, אבל הוא בעיקר אלוקים שלנו. כמו שקראנו את הפסוק, ותיתן לנו השם אלוקנו באהבה. מה זה ותן לנו השם אלוקנו באהבה? שנתת לנו את זה שאתה השם אלוקנו. זה עצמו המתנה הכי גדולה. אז אלוקים עזב את הכל כדי להיות השם אלוקנו. אז זה הברכה השנייה, אהבת עולם. שאנחנו בעצם ממשיכים להתבונן. אנחנו הרי נמצאים בתוך התנועה הזאת של ההתבוננות, שבהתחלה אנחנו מבינים את העוצמת של המהלכים, מבינים שאלוקים עזב אותם, ואז אנחנו מבינים שמשהו שהוא אוהב אותנו, אז הוא יורד לרמה שלנו. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו, כלומר שהניח כל צבא מעלה הקדושים והשרה שכינתו עלינו להיות נקרא אלוקינו כמו אלוקי אברהם וכולי כנזכר לאל. והיינו, למה הוא קורא לזה לשון של אהבה? למה כתוב אהבת עולם אהבתנו? למה? כי הוא משתמש פה בכוונה בלשון אהבה כדי להראות שאהבה, כמו שאמרנו קודם, היא גורמת לאדם לצאת מעצמו, לעשות דברים. על אברהם אבינו כתוב אהבה מקלקלת את השורה. כשיש אהבה אז הכל בסדר, כמו שאומרים, לא רואים את החסרונות. והיינו, כי האהבה דוחקת הבשר. אגב, זה גם מה שאומרים על אלוקים, מעביר ראשון ראשון. אלוקים תמיד צולח לנו. למה? כי האהבה שלו אלינו אינסופית, כשאוהבים אז סולחים תמיד, אז אלוקים תמיד צולח לנו. האהבה דוחקת הבשר, ולכן נקרא אהבת עולם. למה זה נקרא אהבת עולם? שהיא בחינת צמצום אורה הגדולה, בלתי תכלית. להתלבש בחינת גבוה נקרא עולם. כמו שאנחנו אמרנו שמה זה אהבת עולם שלנו, להתבונן בענייני העולם, אז מה זה אהבת עולם של אלוקים, שהוא עוזב את הכל בשביל עולם גשמי וחומרי שלנו. בעבור אהבת עמו ישראל, כדי לקרבם אליו, לקלל ביחודו ואחדו את ברך. אנחנו כבר מסיימים, אנחנו כבר קצת עברנו את הזמן, אבל נשאר כמה שורות ממש. וזהו שכתוב, חמלה גדולה ויתרה. מה זה חמלה גדולה ויתרה? פירוש, יתרה על קרבת אלוקים שבכל צבא מעלה. ממה אלוקים אוהב אותנו יותר? חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. מה זה יתרה? יותר ממה? יותר מהמלאכים העליונים שהם היו קרובים אליך, בכל צבא מעלה. ומה קורה אחר כך? ובאנו ובחרת מכולם ולשון. הוא הגוף החומרי הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם. ולא רק שאהבת אותנו וירדת אלינו, אלא וקרבתנו, אתה מרומם אותנו, להודות וכולי. ופירוש הודעה התבהר במקום אחר. מה זה ההודעה הזאת? להודות לך, כן, מה זה הבחינת הודעה לקדוש ברוך הוא? זה במקום אחר. ולייחדך וכולי, ולהיכלל ביחודו יתברך כנזכר לאל. עכשיו, עד כאן השיעור של היום. אבל בשיעור של מחר, אדמור זה כן אומר דבר נפלא, נגיד את זה רק כפרומו, בשיעור של יום ראשון יותר נכון. בשיעור של יום ראשון, אדמור הזה כן, בעצם, אומר, יש מחיר לאהבה הזאת. זאת אומרת, האהבה הזאת צריכה, אסור שהיא תישאר באוויר כרגש, אלא היא חייבת להתבטא במשהו. אבל כל זה ועוד בעזרת השם בשיעור הבא, בינתיים יישר כוח לכל מי שהקשיב עד לכאן, ושיהיה בינתיים שבת שלום ובשורות טובות, יום טוב לכולם.